טוב, שלום לכולם, חזרנו, היה לנו איזושהי תקלה טכנית, ואז אנחנו נתחיל עכשיו את השידור הזה בארץ המחר. אני מאוד מאוד שמחה לפגוש אתכם שוב עם התוכנית הזאת, It's been a long time, והתגעגעתי. אז היום אנחנו נדבר על מה זה מציאות למעשה, מהי אשליה, מהו האמת, מהי האמת, מה זה נקרא המטריקס שכולם מדברים עליו. ואני ראיין את לקס, המנטליסט, המבריק, שיעזור לנו ככה לכם ולי, באמת להבין יחד מה זה אומר האניגמה הזאת, המסתורין הזה שנקרא המציאות שבה אנחנו חיים. אז בואו ונתחיל. חזרנו. אוקיי, אז עוד מעט יצטרף אלינו לקס, ואני רוצה ככה להתחיל...
אין שום דבר בספריית המוסיקה כאן.
רגע, טוב שזה מזכיר לי. אני רוצה רגע לדבר איתכם באמת על המטריקס. מהרגע שאנחנו נולדים, המטריקס למעשה מחזיק בנו. המטריקס זו תוכנית, סוג של תוכנת חיים כזאת, שנקראת מציאות, מסע חיפנות, יש שיגידו, שהוא למעשה אין דרך אחרת או יפה לומר זאת, אבל זה כלא. כלא של המיינד שלנו. כלא שבו אומרים לך איך לחשוב, איך להרגיש, איך לפעול, מה מקובל, מה לא מקובל. והוא עשוי בקפידה מהסטיות הכי דיסטופיות של אלו שיצרו את הכלא הזה, ומהחלומות הכי רטובים שלהם. וכשאנחנו למעשה כלואים, אנחנו עיוורים. כי בכלא פיזי אתה יכול לראות שאתה בכלא, אתה רואה את הסורגים, אתה רואה איפה אתה נמצא, אבל בכלא מנטלי אתה למעשה לא יודע שאתה שם. אתה כלוא ואתה לא באמת יודע. והמציאות האמיתית היא, האמת האמיתית היא, שאנחנו עבדים. אנחנו נולדים אל תוך עולם שבעצם שמים אותו אל מול עינינו, כדי לטשטש אותנו מהאמת. והאמת היא שאתה עבד. אתה עבד מהרגע שאתה נולדת, ואתה חלק מהעדר, אתה מקבל מספר זהות, ואתה עבד לכלא שאתה לא יכול להריח, ואתה לא יכול לגעת, ואתה לא יכול לראות, זה הכל, it's all around you, זה כלא למיינד שלך. כשאני חושבת על זה ככה, אז אני מבינה שהעולם המודרני שלנו הוא למעשה התפוח המורעל, שפיתה הנחש את חווה לאכול. עכשיו, אני תכף אגיע למי הם האנשים שלמעשה עושים את זה, אבל הם שולטים דרך כל המערכות. זה כמו תמנון עם הרבה מאוד ידיים. איך אתה בעצם בונה מציאות ששולטת בכל כך הרבה אנשים בעולם הזה? אז בונים את זה דרך מערכות, דרך מערכות של בנקים, של פארמה, של חינוך, של בידור, של מוזיקה, המוזיקה שאתם שומעים, חוקים, דת, גם הדת, היא זרוע מאוד חזקה של אותו תמנון שליטה. אפילו ההיסטוריה שגדלנו עליה היא היסטוריה משוכתבת. היא רצופה בשקרים, ואם אתם נכנסים עמוק עמוק לתוך הנרטיב, אתם מגלים שיש שם הרבה מאוד רצון להדיר דמויות שלא בהכרח היו כל כך נהדרות. אז ההיסטוריה משוכתבת בשביל הנרטיב שרוצים להראות לנו, ויש לנו אויבים. שמלמדים אותנו לחשוב שהם אויבים מהרגע שאנחנו נולדים, במלחמות מהונדסות, ויש נשק אקלים, ומזג אוויר, ויש דילול אוכלוסין במסווה, אבל לא במסווה, ויש יצירת מלחמות בין האויבים, או בין העמים, מעמדות, הפרד ומשול, משחקים בשחמט, כשאנחנו עבורם לא באמת אנשים, אלא יותר עדר, יותר צרכים. אז המטריקס הוא בעצם עולם שנולד כדי לטשטש אותנו מהאמת, שאנחנו עבד למלכות, למותגים, לחומר, שאנחנו בעצם אוכלים מזון שהוא מאונדס תחת מערכת של שליטה כלכלית, כמו בנקים, חברות הפארמה, כמו שאמרתי. יש מערכות במטריקס שמלמדות את כולם אותו דבר, כדי שאנחנו נדקלם כמו רובוטים את המציאות שמקרינים לנו. משרד החינוך, כי אמרתי, יש הרבה מאוד משרדים, משרד החינוך אחראי על החינוך של הילדים שלנו. זאת אומרת, מהרגע שאנחנו נולדים בגנים, בבתי ספר, התכנים אותם תכנים. והם בעצם יוצרים את התכנים שהילדים מדקלמים, יוצרים את העולם, כי הכל מתחיל מחינוך. הם לא מלמדים אותך אהבה, למשל, כמקצוע, הורות, רוחניות, כסף, איך לעשות כסף. בבתי ספר לא מלמדים אותך לעשות כסף. איך מרוויחים, איך מתעשרים, איך מלמדים אותך לעבוד קשה ולהיות חלק ממערכת, להיות חלק מארגון. הם לא רוצים שתחשוב בשביל עצמך, משום שהם רוצים לשים לך את המחשבות בתוך המוח שלך. הם לא רוצים שאתה תתעורר. מה שהכי מצחיק זה שאם אתה רוצה הומסקולינג, אתה צריך לקבל אישור מהממשלה שלך כדי לחנך את הילדים שלך. בחינוך שאתה רוצה. זה נראה לכם נורמלי? ואחר כך הילדים שלך הם רכוש צבאי והגוף שלהם שייך למדינה. זאת אומרת, הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים בגוף של הילדים שלנו כשהם חיילים של המדינה. אנחנו חווים את זה ממש ברגעים אלו. ועכשיו אנשים הם שפני ניסוי. של חברת חיסונים, בעלת רקורד פלילי לנגיף, בעל פטנט עולמי. והכל למען המדינה, כן? למען האזרח, למען בריאותנו, למען ביטחוננו. הם שותלים לנו מסרים תת-הכרתיים סבלימינליים בטלוויזיה, בסרטים, בפרסומות, בעיתונים, בכל שופרות התעמולה, כי השופרות הללו בידיהם. אז הם שולטים לנו בחדשות כדי שנדע רק מה שהם רוצים שאנחנו נדע, רק את הנרטיב שלהם. הם שולטים במחשבות שלנו, ברגשות שלנו, בנורמה החברתית, כי זה הכל ניסוי חברתי. הם שולטים בבריאות שלנו, ובאותה נשימה מזהמים את האוכל שלנו ואת השמיים שלנו. הם נותנים לנו תקווה כדי שנמשיך להאמין ולא לשאול שאלות. לא להתעורר. תקווה בדמות בחירות, למשל, יש לך קול, נו באמת. אבל זאת אשליה, כי הפוליטיקאים הם כולם בובות על חוט מאותו בית יוצר, אותה גברת בשינוי אדרת. אתה חושב שאתה באמת משנה פה משהו, מצביע כל שנה, מנסה, שיש לך באמת קול. אתה באמת חושב שיש לך חופש ביטוי, ואתה צריך ככה אישור לעשות הפגנות מנומסות, אבל זה לא ממש מזיז למישהו, זה כמו זבוב מעצבן, כי הם זורעים כל הזמן את המשחק הזה, את הערפל הזה, את השמאל, את הימין, תבחר, אבל זה בא מאותו בית יוצר, שני כנפיים של אותו מטוס. הם ממש אפילו מממנים מתנגדי משטר, סוכני כאוס, כדי לייצר אנדרלמוסיה מכוונת, ואתה נשלט, ואתה עובר מניפולציות, מבלי להבין שאתה בכלל עיוור, אז הם קוראים את המחשבות שלך, כן, כל הזמן. יש להם אלגוריתמים שמכירים אותך יותר טוב ממך. מכונות, רובוטים, בקרוב גם לא יצטרכו בני אדם. זה המטריקס, חברים. It's all around us. ואנחנו נדבר היום בשידור על איך לצאת מהמטריקס, מה זה אומר לצאת מהמטריקס, מה זה אומר להתעורר, ומה קורה כאן באמת. אז אני רוצה להזמין אלינו לכאן את לקס.
לא ראיתם את זה בא.
לא ראיתם את זה בא. לקס המנטליסט, מן הסתם, ישב פה כל הזמן. שלום לך.
מה העניינים? איזה כיף, איזה כיף.
איזה כיף לארח אותך פה.
כיף להתארח פה. סוף סוף אנחנו נעשה, נקווה שתהיה תכנית מעניינת.
אני גם מאוד מקווה, אני כבר רואה שהיא מעניינת, זה שאתה פה זה כבר מעניין. נפל לך הטלפון. אז אנחנו נדבר היום על כל מיני דברים שככה נוגעים בכל מה שקשור להנדסת תודעה, ואני אשמח שככה תציג את עצמך לקהל, מי אתה, מה אתה, בכמה מילים, שידעו ככה עם מי הכבוד.
אז לי קוראים לקס ואני מנטליסט, אני בתחום 15 שנה, ומנטליסט בעברית זה אמן חושים, אני מייצר כל מיני תופעות שהן נראות על טבעיות, על בסיס אלמנטים טבעיים, אני עובד עם כלים עולם הפסיכולוגיה, מה-NLP, שפת הגוף. ובשנים האחרונות אני עושה הופעות והרצאות, ובתקופה הזו אני מנסה להבין ביחד עם כולם, מה בדיוק עושים לנו פה, איך משפיעים עלינו, איך מזיזים לנו את הגלגלים בשיניים. את הגלגלי שיניים, כן.
איך המניפולציה הזאת עובדת. איך היא מהנדסת לנו את התודעה, ובתור בן אדם שמתעסק עם תודעה, במנטל של אנשים, אז אולי אתה יכול באמת לתת לנו ככה כמה אינסייט מתוך העבודה שלך כאדם שעובד עם תודעה. איך למעשה המסך הרפל הזה עובד כשאנשים למעשה הם סוג של מאופנטים ולא יודעים את זה אפילו? הם אפילו לא יודעים שהם חלק מאותו מסך היפנות.
כן, זה כל היופי. זה מתחיל קודם כל מהרעיון של מציאות. כשיש לנו, יש לנו מציאות, יש לנו בעצם מציאה של אותות. זה בעצם מציאות. אז יש לנו את השטח, ויש אותנו, שאנחנו קולטים אותו, תופסים אותו, אז יש לנו את האובייקט ואת הסובייקטים, וברגע שמכתיבים לנו איך לתפוס מציאות דרך הנרטיב, שכמו שאמרת, בכלים של התקשורת, הזרועות של התמנון, ברגע שגורמים לנו לחשוב על דברים מסוימים בצורה מסוימת, להרגיש פחד, ובגדול ללחוץ לנו על הכפתורים. אז ברגע שעושים את זה,
כי לכולנו יש כפתורי כאב,
לגמרי.
וככל שהטורפים נקרא לזה יותר מתוחכמים, הם גם יודעים איך ללחוץ על כפתורי הכאב, מה מפעיל אותך, הם מכירים אותך יותר טוב מאשר אתה מכיר את עצמך. יש לי תיאוריה שלמה סביב העניין הזה שנקרא כפתורי כאב, והיות והשיטה שאני פיתחתי, ה-CMT, Cell Memory Therapy, למעשה עובדת על כל מה שנקרא כפתורי כאב. לא רואים אותי, לא שומעים אותי, אני לא ראוי, אני לא רצוי, וכל הדבר הזה אוניברסלי. זאת אומרת, יש 11 כפתורי כאב שהם אוניברסליים לכולם, ואנחנו מופעלים דרכם במערכות יחסים, בעבודה, בכלל, במה שנקרא בעולם שאנחנו חיים בו. הם יודעים את זה יותר טוב ממני.
כן.
כי הם כל הזמן מנגנים לנו על הכפתורים הללו.
כן, עושים זאת בצורה מאוד מאוד מדויקת.
מאוד מדויקת, ואכזרית גם.
מאוד.
יש שם אכזריות, והכל גם בשם לטובתנו, מה שנקרא, השטן משתמש במידותיו הטובות של האדם כנגדו, נכון? זה למענך, זה למען בריאותך, זה למען ביטחונך,
כן,
נכון?
אני חושב שזה הטריק הכי גדול, כי ברגע שמשכנעים מספיק אנשים שיש בעיה מספיק גדולה, אז כל הדברים הקיצוניים והרעים כן. שעושים להם, האנשים האלה מוכנים כאילו לקבל אותם על עצמם. כאילו יש איזה סוג של לגיטימציה כזו, הם אומרים, טוב, נכון שעושים לי עכשיו משהו מאוד מאוד נורא וקיצוני ודרקוני,
כן, נכון.
אבל הבעיה היא גם נוראית וקיצונית ודרקונית, אז אני אקבל את זה, אני אקריב מעצמי ואני אעשה מה שצריך, וככה באמת לצערי, מתרללים ומתעללים במדינות עכשיו
ממש,
בכל העולם.
ממש ככה, והמטריקס הוא למעשה סוג של עולם חלום, זאת אומרת, אנחנו ממש חיים באיזשהו עולם חלום, אנחנו, זה כמו בתיאטרון ומאחורי הקלעים של התיאטרון, ואני יודעת מה זה תיאטרון, כי אני באה מהתיאטרון במקור שלי, הייתי שחקנית הבימה, והופעתי על במות, אני יודעת איך הדבר הזה מוצג לקהל, שהפתיתים של השלג זה פתיתים של קלקר מדומים, והתותים זה מפלסטיק, זאת אומרת, כל העניין הזה של ה-make believe, נכון?
ודרך אגב, ילדים חווים את זה אפילו עוד יותר חזק, אם יוחד כשאתה ילד ואתה רואה סרטים מצוירים, ואם אתה ילד והולך להצגה, שאתה רואה את הפתיתי שלג האלה, אתה לא בהכרח חושב שזה תפורה, אין לך את המילים האלה,
בדיוק.
אתה חווה את זה, אתה בפנים, אתה נשאר.
אתה לגמרי בפנים, וזה האמנות של האשליה. זאת האומנות של האשליה. עכשיו, אני רוצה רק השנייה להתמקד איתך לעניין הזה של מערכת היחסים למעשה בין האזרח לממשלה. לממשלות בכלל באופן כללי, שהיא בעצם סוג של קשר, שקצת מזכיר קשר עם, של קורבן עם נרקסיסט או פסיכופת, נכון? סוג של מערכת יחסים מתעללת כשהקורבן לא באמת מודע להתעללות הפסיכולוגית השקופה שנעשית מאחורי הקלעים.
הוא אפילו יכול להגן על מי שמתעלל.
בדיוק, הוא אפילו יכול להגן, תסמונת סטוקהולם. וכשהוא מתעורר, הרבה פעמים הנזק הוא כבר כל כך כל כך שורשי, כל כך גדול, הוא כבר שוכח מי הוא, בגלל כל הגז לייטינג, הוא שוכח בעצם מה הוא, מה זה, והמון פעמים הוא אפילו, הוא לא מצליח להבין, כשאנשים אומרים לו כאילו, רגע שנייה, מה קרה פה? לא, הכל בסדר, אני, יש איזה מין בלבול. עכשיו, זה סוג של מערכת יחסים, של שליטה, של ניצול, נכון? של הצרכים של אותו נרקסיסט או פסיכופת, זאת אומרת, הוא צריך את הצרכים, יש התאיה, זה לטובתך, אני אוהב אותך, לא תמצאי אף אחד יותר טוב ממני, כל מיני, בעצם השליטה היא שליטה מאוד מאוד פסיכולוגית, והכל בשם האהבה, שהיא למעשה אחווה.
מעניין.
כן.
זה בדיוק ככה.
בדיוק. זאת אומרת, עכשיו, אנחנו חיים גם בעידן שאין, אנשים לא יודעים מה זה אהבת אמת. כמעט וזה לא קיים. אנחנו התרגלנו לחיות במציאות שאהבה היא אחווה. זאת אומרת, אם אין כאב, אתה לא באמת מרגיש שאתה אוהב. ואז אתה בעצם נורא מבולבל במקום הזה. אומרים לך שזה בשם אהבה, אבל בעצם מכאיבים לך. אז איזה מין אהבה זאת, אם יש אחווה? אז כל התפיסות שלנו בעולם הזה, במטריקס, הן מאוד מאוד מוטעות מהיסוד, מהשורש, וזה לא סתם, זה לא בכדי, יש לזה באמת שורשים מאוד מאוד עמוקים. הכל הפוך עכשיו.
כן, גם מקדדים את המילים, גם אני זוכר שזיבי בזמנו אמר בטלוויזיה, אהבה זה ריחוק.
בבקשה, בדיוק, תשמרו על ריחוק.
זה משוואה מטורפת להגיד דבר כזה, כי כל מה שלמדנו על אהבה זה שזה קירוב וחיבור.
בדיוק.
אהבה זה ריחוק.
בידוד, תישארו בבית, חגים לבד, שים לב מה קורה, תראה איזה...
תאהבו בזום.
אנשים לא מזמינים את האחים שלהם לארוחת חג, כי הם לא מחוסנים, כי תראה איך הם הצליחו לייצר את הריחוק.
הם גרמו לאנשים לאמץ את התו הירוק לבית, לפתחי הבית. אני באלה, מדיניות שהכתיבו אותה לעסקים ולכאלה, שאמרו, אני אאמץ אותה, אני אכניס לבית שלי רק אנשים.
ומה עם המלשינון?
וואו. הטריק הכי ישן בטפר.
לא להאמין.
שאתה שונא את השכנים שלך, שאתה מדווח עליהם, אנשים מסוכנים.
לא, השבוע הייתי, הלכתי לאכול המבורגר באיזה מסעדה, אז אני עומדת ואני מזמינה, ואז היא אומרת לי, איפה אתה וירוק שלך? אז אני אומרת, יש לי, אבל אני לא רוצה, לא מעוניינת להראות לך אותו. אני רוצה לשבת ולאכול. אז אומרת, את לא יכולה לשבת פה ולאכול, את יכולה להזמין. אמרתי, מה ההבדל בין זה שאני עומדת מולך עכשיו, ואני מזמינה את ההמבורגר, לבין זה שבחמישה סנטימטרים הצידה, אני פשוט אשב ויוכל. כאילו, מה ההבדל בין זה שאני עומדת ליושבת? ככה זה המדיניות, זה המדיניות. זאת אומרת, אתה מבין? זה כאילו סוג של שטיפת מוח שהם באמת משרתים את המערכת. כי מי שמשרת את המערכת, זה אנשים שהם לא מבינים אפילו, הם לא שואלים שאלות. הם לא עוצרים שנייה רגע ומטילים ספק ואומרים, רגע, מה שאני עושה עכשיו, זה נורמלי, זה לא נורמלי, זה אתי, זה אנושי, זה לא אנושי. אוקיי? עכשיו, הכל הפוך, זה תעתועי.
כשמצביעים להם על משהו שהוא לא לוגי, אז הם בדרך כלל אומרים, כן, אני יודע, אבל זאת המדיניות.
אבל זאת המדיניות.
אני רק ממלא פקודות.
אני רק ממלא תפקיד, בדיוק. זה בדיוק כמו שהיה מלחמת העולם השנייה, כל החיילים הנאצים שבעצם נשאלו אחר כך משפטי נירנברג, כולם אמרו אותו דבר, אני רק מילאתי את התפקיד.
כן, אני המשכתי, אני לא יזמתי, אני רק עשיתי את מה שאמרו לעשות.
בדיוק, וזה בדיוק מה שהמטריקס עושה, הוא מתכנת אותך לחשוב בצורה כזאת, שאין לך חשיבה חופשית.
אין לך גם זמן לחשיבה חופשית, כי הרבה אנשים שהיו רוצים לחשוב באופן חופשי, אין להם את הזמן לחשוב באופן חופשי. אין להם זמן אפילו לנשום באופן חופשי. רוב פעמים שאנחנו נושמים זה תוך כדי דיבור, הליכה, פעולה, אנחנו לא באמת עוצרים שנייה ונושמים. אז את יודעת, אנשים במרוץ עכברים אין את הזמן גם לחשוב. אז אם הצלחת, אתה כבר מגיע הביתה בסוף היום, אחרי יום ארוך, עבדת מפה עד לשם, אתה מגיע הביתה, אתה רוצה לנקות את הראש, לשבת מול הנטפליקס, ומה יש בנטפליקס? את מה שרוצים שתחשוב עליו כשיש לך זמן לחשוב.
בדיוק. עוד תכנות התקרתי, עוד מסרים סבלימנליים וכדומה. עכשיו תראה איך התעתועי תודעה למעשה עובדים, נכון? אנחנו נמצאים למעשה במלחמת עולם שלישית, אבל המלחמה הזאת היא שונה מכל המלחמות שידענו. זאת אומרת, האויב שלנו הוא אויב שקוף, הוא אויב בלתי נראה, האויב הוא תעתועי תודעה. פשוט ככה, זאת אומרת, אני רואה את זה ברמה ההתפתחותית, ברמה הרוחנית, שהבורא, בורא עולם, דוחף אותנו להתפתחות, ממש דוחף, זה כאילו החישנה, אין לנו זמן, הנשמות צריכות להזדקך, והבורא דוחף אותנו להתפתחות, שהיא התפתחות מועצת, מי לכאן, זה המאני טיים של הנשמות, וזה בעצם כדי שנמצא את אותה סמכות פנימית, נתנתק מאותה סמכות חיצונית של ממשלות וזה, אלא נבין שאדם נולד חופשי. אדם נולד חופשי. עכשיו תראה איך זה הולך. חושך מוצג כאור, והפוך. כדי שאנחנו נוכל, מי שיתעורר, כן? מי שלא יתעורר, אני כבר לא יודעת מה לאן הוא הולך, אבל הוא הולך לעולם מאוד מאוד דיסטופי, אבל זה כדי שאנחנו בעצם נצטרך ללמוד דרך הניסוי ותהייה הזה, מה האמת, מה אשליה, מה אחיזת עיניים, נכון? עכשיו תראה מה קרה לחברה שלנו, אנחנו למעשה פיתחנו סובלנות לרוע ולרשע, נכון? ואי סובלנות לאמת ולחופש. כן. תראה איך הפכו לנו את היצרות, זאת אומרת, לוחמי זכויות אדם וחופש, נכון? Mm-hmm. נרדפים ונחשבים לקונספירטורים, כמו, אם נלך אחורה, משה, ישו, גם הם היו הרי קונספירטורים, גם הם הרי חתרו נגד הממסד והבינו את האמת.
אני רוצה להגיד גם על זה משהו קטן, שבקנות ה-60, ה-CIA הטביע את המושג conspiracy theorist, שזה תיאורטיקן קונספירציה. והשתמשו בזה ככלי ללוחמה פסיכולוגית. כל האנשים שהטילו ספק בהתנגשות של קנדי, הם, בשביל להוציא אותם ליצנים, אז התחילו לפמפם את המושג הזה מאוד מאוד חזק. כדי שכל מי שבא ואומר דברים שהם סותרים את הנרטיב של הממסד, או אפילו מטיל ספק ושואל שאלות טובות. הוא משוגע.
הוא משוגע.
והוא ליצן וצריך לפסול אותו, צריך להקשיב לו.
בדיוק, כי למטריקס יש שומרי סף. ומי יש שומרי הסף של המטריקס? זה אותם אנשים הרגילים, מורים, רופאים, גננות, אנשים הללו שהם חלק מהסיסטם, ואנשים הללו לא מוכנים להיות unplugged, כי הם כל כך עמוק מתוכנתים. הם כל כך עמוק פנימה ותלויים עמוק בסיסטם, תלויים עמוק במערכת, שהם יהרגו אותך בשם המערכת.
בשביל לשמור עליה, להגן עליה.
בדיוק, להגן על המערכת, הם ירדפו אותך בשם המערכת, מבלי לשאול בכלל, ולהבין שהמערכת משתמשת בהם, ושאתה בסך הכל רוצה בטובתם. וזה זה בעצם, זה הסיוט הכי גדול של בן אדם, נכון? בסרטים האלה שתמיד אתה רואה את הבן אדם הזה שכאילו צועק בכפר, כאילו, אתה יודע, חלמתי חלום שהולך להיות פה עכשיו וזה וזה, ואז אף אחד לא מאמין לו, כאילו, בסוף כאילו יש איזה מין אסון מאוד גדול, ואף אחד לא הקשיב לו, כאילו זה כן. זה התחושה הזאת שאתה יודע דברים, ואף אחד כאילו, אתה אומר, איך הם לא רואים? איך הם לא פוקחים את העיניים? עיניים להם ולא יראו. זה נורא מתסכל. עכשיו, אם הגענו לעניין הזה של באמת ההנדסה התודעה הזאת, אני זוכרת את התמונה של ביבי עם הספר,
כן, הסדנה להנדסת תודעה.
הסדנה להנדסת תודעה, כאילו יש דבר יותר, אתה יודע, יותר בפנים, זה גם עושים על זה מוקינג, ממש צוחקים עלינו, כאילו, אבל בכיף, זה ממש ככה לצחוק. בואו נדבר קצת על העניין הזה של חלון אוברטון, כי זה חלק מהאסטרטגיה של הנדסת תודעה, שזה בעצם איזשהו טווח של רעיונות, נכון?
כן.
שאמורים להיות מקובלים או לא מקובלים בשיח הציבורי, משתמשים בזה בפוליטיקה, למי שלא מכיר את הדבר הזה, וזה בעצם, המונח נקרא על שמו של המהנדס ג'וסף אף אוברטון, שבעצם הגה את הדבר הזה, ומה שבעצם רוצים לעשות עם הדבר הזה, זה לקחת דברים שהם לא מקובלים על הציבור, שיש להם ממש טבור.
בצורה קיצונית.
בצורה קיצונית.
לא מקובלים על הדעת.
בדיוק, לא יעלה על הדעת, ואז השלב הבא זה להפוך את זה לקיצוני, שזה קצת פחות, והשלב הבא זה קביל, והשאלה הבאה.
כן, אני מפקח על זה, מפקחים על זה קצת דיון, כן או לא, כשאתם רואים כל הזמן את במיינסטרים שאנשים רואים בפייסבוק, רוצים להחזיר את המסכות לחיילים סגורים, האם אתם בעד או נגד?
בדיוק.
אלה דברים שנועדו לנרמל את השיח, ולקרום לכם להתחיל לדבר על זה בארוחת ערב, קצת בעבודה. מה אתה אומר, יהיה עכשיו סגר? מה אתה אומר, יעשו עכשיו, יחזירו את המסכות?
כן, כל הפוסטים האלה, עם הבוטים האלה, אפילו ראיתי כזה בוט שכתב, אני מתלבטתי אם להזמין את אחותי לחג, כי היא לא מחוסנת, מה אתם אומרים? זאת אומרת, זה היה כל כך שקוף, הדבר הראשון שאני אכנס את זה לבוט הזה, ולראות בכלל מי הוא ומה הוא, ואתה רואה שזה מזויף, אתה רואה שזה חלון אוברטון, אתה גם רואה את כל היחסי ציבור מסביב, כל הסיפור הרי עם המופע של קושניר, וזה, אני לא יודעת אם זה מבוים, לא מבוים, לא נכנסת לזה, אבל זה גם יכול להיות חלק מאותה אסטרטגיה, של לנרמל דברים שבהתחלה נראים לנו קיצוניים, אז אחרי השלב שזה הופך להיות קביל, וכבר מה שנקרא הדיאלוג או השיח הציבורי מתחיל קצת טיפה לקבל את זה, הם הופכים את זה להגיוני, נכון? ומי הגיוני? זה אפילו פופולרי.
פופולרי, ואז הופך להיות מעוגן בחוק.
יש לך דוגמאות למשל של דברים שאתה זוכר ככה לאורך ההיסטוריה, של דברים שהפכו אותם...
עבדות, שואה, כל דבר שהוא לא נשמע אנושי מוסרי מקובל על הדעת, פדופיליה.
פדופיליה, בדיוק.
היה סיפור עם פדופיליה, הייתה מפלגה, אני חושב שזה היה בהולנד.
נכון, נכון.
שהיא בעצם רצתה לקדם פורנו של ילדים וילדות מגיל 14 או 16, רצו להוריד את הגיל כאילו לזה. אפילו 12, תפסו אותי במילה, תחפשו. ורצו, כאילו, אתה ממש מפלגה עם מצב והכל, כאילו, ורצו לנרמל את זה. זה מטורף, מטורף, על חשבון, לא על חשבון, בחסות, חופש הביטוי וחופש החירות וחופש היצירה וה...
כן.
כאילו שאנשים יכינו פורנו עם ילדים, אני לא מבין כאילו מה, ולאט לאט אמרו, כן, תשמע, זה נכון, בהתחלה זה נשמע קיצוני, ואז מתחילים לעשות קצת כתבות, ואז עושים איזה כנס קטן, ואז נגמר כנס, ואז אנשים מתווכחים, ועושים על זה כותרת, נכון. ואז מגיבים אנשים מקצועיים, טוקינג נכון. הדס, כאילו, כן, אנשים כאילו עם תואר פה, תואר שם, ומתחילים לדבר על זה, ולהגיד, נכון, מצד אחד זה לא זה, אבל מצד שני זה, ולככה לאט לאט זה עובר ונהיה נורמלי. נוראי.
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 לא, זה לא
אז אתם תראו את זה בהמון, כל דבר שהכניסו עכשיו ושלא מתאים לכם, שאתם פתאום, אם תקחו עכשיו בן אדם שנגיד, נרדם ב-2018, היה בקומה והתעורר בדיוק עכשיו, כל הדברים שיגיד, זה נשמע לי מטורף, זה נשמע לי קיצוני, אני לא יודע איך הגעתם למצב הזה, כל כך, בשלוש שנים, אבל כאילו, אם מישהו יראה את זה, זה מה שהוא יגיד.
אתה זוכר את הסדרה סיפורה של שפחה?
לא ראיתי, המליצו לי לראות.
וואו, אתה חייב לראות.
אני הבנתי שיש שם הרבה פרדיקשן, הרבה כאילו תכנות דורי.
כן, כן, כן. קודם כל מראים לך איך נראה עולם דיסטופי, שלמעשה זה כבר כאילו נגיד 10 צעדים קדימה, של אחרי שתכנתו את העולם לחשוב שזה בסדר להשתמש בשפחות ילודה, זאת אומרת, נשים מסומנות כמו פרות, היא ממש עם הגיל כזה של זה, והן אמורות, כאילו למעשה מראים לך עולם אחרי שווירוס מסתורי...
כאילו חוות לייצור ילדים...
וירוס מסתורי גמר את היכולת של הילודה של בני האדם, מכינים אותנו פה למשהו, ולמעשה כאילו כבר לא יכולים ללדת, אבל יש כן נשים שאיכשהו נשארו פוריות.
אלה שלא התחסנו.
והן נשארות פוריות, ואז העשירים so called במין ארץ קטנה, או אני לא יודעת אפילו מה זה, שנקרא גלעד, אנחנו לוקחים גם שמות מהתורה, ושם משתמשים באותם בנות בתנאים מחפירים, במה שנקרא התעללות פסיכולוגית קשה מאוד. זה באמת סדרה שהיא קשה לצפייה דרך אגב, אבל היא ממגנטת, ממסמרת אותך, אבל היא ממש מראה לך מה זה חלון אוברטון, ומה זה שליטה תת-הכרתית, ומה זה הנדסת תודעה. במהלך הסדרה הזאת היא גם מראה את התהליך שהיא כן מצליחה איכשהו, למרות הפחד הגדול, כי יש שם הרבה הוצאות להורג, אם אתה לא שותף מלא לנרטיב.
דרך אגב, בהרבה סדרות בנטפליקס מתחילים ממש להלחש את כל הנושא של הקרבת קורבנות,
נכון.
דם, שחיטה, כל הוויקינגים, כל האלה, בלק מג'יק, כישוף,
נכון.
כל הדברים האלה.
נכון.
ממש 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 מנורמל, כל הטקסים כן? הפגנים שאתם כן? אומרים, יש רק בסרטים, אני מבטיח לכם שיש גם היום אנשים נכון. מאוד
אגודות
פגנים.
אגודות סדרים שעושים כן. את זה.
שעושים כל מיני טקסים שאתם תשמעו על זה, זה יזעזע אתכם.
יזעזע אתכם לגמרי.
זאת לא תיאוריה, הדברים האלה מתרחשים, והדברים האלה התרחשו בעבר, היום אתם חושבים שזה קיים רק בתרבות של סרטים, סדרות כזה, וואו, זה כמו בסרטים, זה לא... אני אומר לכם שיש
דברים... ב-MTV, כל הקליפים שהילדים צופים בהם, זה הכל סוג של כישוף.
גם הייפרסקסואל, גם הופכים אותם למאוד מינים.
ממש, זה הכל כישוף, זה הכל מסרים סבלימנליים, זה הכל סמלים, סמלים שיש להם כוחות ממש רטטים כאלה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו, אותם משפחות... אוקיי? או אותם פרימייסונס דרגה 33 ומעלה, כי הרי כל המעגל החיצוני של הפרימייסונס, הם לא באמת יודעים מה הם משרתים, הם דווקא עושים מעשים טובים, זה אנשים טובים.
אני רוצה להגיד גם על זה משהו, כי בכל אחווה ובכל ארגון יש את המעגל האזוטרי והאקזוטרי.
בדיוק.
אז המעגל הפנימי הוא זה שיודע תכלס את העניינים, וכמו שכאילו המנקה של אולפן חדשות לא יודע מה קורה בקונטרול רום, הכל ממודר, כל אחד עושה את תפקידו, אז גם האנשים באמת בדרגות הגבוהות, אני מניח שגם מהם לא כולם יודעים את כל כן. הדברים הפגנים,
כן.
ורוב האנשים באמת שהם במעגל, כן. הם פועלים במקום כן. טוב, כן. הם באים לשנות את העולם, לעזור.
נכון, כי זה מה שמציגים כלפי חוץ, אבל, ופה אני רוצה להגיד לך, זה לא רק פגני, זה לא רק פגני, זה תודעת נסתר. זאת אומרת, אותם אנשים יודעים אוצרות מרום, אני מדברת איתך על ממש שליטה, בכל מה שנקרא... קבלה, בלק מג'יק, כישוף, כוחות הטבע, כוחות המשיכה, כל חוקי הטבע.
דרך אגב, אברה קדברה.
כן, אברקה אדבר.
כן, זה נכון. אברה כדברה, זה מארמית, זאת אומרת, I create as I speak, אני נכון. בורא תוך כדי שאני נכון. מדבר. זה כישוף, אברה קדברה.
זה ממש כישוף, ואנשים הללו הם ממש בלק מג'ישנס כאלה, ואת זה אנחנו יודעים שקיים עוד מתקופת מצרים העתיקה. נכון. זאת אומרת, המחשפים האלה, שהם מחשפי תודעה, הם קיימים עוד מימים ימימה, ואנחנו גם יודעים שהמשפחות הצולה, שהיום מנהלים את העולם הללו, זה בדיוק אותו דם כחול שכבר שנים על גבי שנים, והם כולם למעשה קשורים, הם related. כשאתה מסתכל על, על העצים שלהם, אז אתה מגלה שהם כולם כאילו איכשהו
מחוברים,
זה מטורף. זה פשוט מטורף, זה שושלת של שנים על גבי שנים, של מאות שנים אחורה. הם מנהלים את העולם הזה ואת המסך הזה.
ומבדים שהצאצאים שלהם ידעו איך לנהל אותו גם.
בדיוק, בדיוק. יש להם את הסמלים שלהם עם העולם בכף היד של
המרכז. הם מאוד אוהבים סימבוליזם, מאוד אוהבים סימבוליזם.
כי ככה הם מזהים אחד את השני.
הם מזהים, הם מאותתים ככה אחד לשני, יש את זה בסרטים, בסדרות, בקליפים, הם מאוד אוהבים סימבוליזם, להראות מי הבוס ומי...
כן, עכשיו הדבר הכי לדעתי מקברי פה בסיפור הזה, זה שהרבה פעמים... החברה מופעלת מבחינת הכישוף הזה, מבלי שהם בכלל יודעים. לצורך העניין, הם יכולים לשתול מסרים סבלימינליים באיזשהו קליפ של איזושהי כוכבת שמכרה את נשמתה לשטן, לצורך העניין, והיא עושה סימנים מסוימים עם הידיים או עם המוזיקה, אוקיי, אפילו כי המוזיקה מתכנתת את התודעה, לא סתם הרי הנאצים, הם למעשה החליפו את התדר ל-430 הרץ, נכון?
מ-432.
הם החליפו את התדר, שאגב, גם הסינים, כל פעם שהתחלף השלטון, הם החליפו את כלי הנגינה. זאת אומרת, שהם ידעו שהם יכולים לשלוט בבני אדם דרך התדרים שלהם. זה מידע מאוד 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 עתיק. עד מצרים העתיקה של איך אנחנו יודעים לשלוט בתדרים, ברטטים, איך העולם הזה למעשה עובד. עכשיו, תאר לך שאותה כוכבת, בקליפ שלה ב-MTV, יש שם מסרים סבלימינליים שמדברים על התאבדות, אוקיי? או על איזה משהו שכל הבנות שאמורות לראות את הדבר הזה, אמורות לעשות משהו מבלי שהן בכלל מבינות.
במה הן משתתפות?
בדיוק. עכשיו, הן יכולות לעשות משהו שסוגד לאל ה... אתה יודע, כאילו...
והן לא בקטע בכלל.
והן בכלל לא יודעות...
הן לא יודעות למה הן סוגדות. אני גם רוצה...
זה שליטה תת-הכרתית.
משהו קטן, כן, גם. דרך אגב, חבר, אנחנו לא מדברים רק ברמה רוחנית, אנחנו מדברים ברמה הכי פרקטית שיש. ברגע שאתם מבינים שהדברים מגיעים מלמעלה ללמטה, תן לכם דוגמה, דרך, אני אספר את זה להרבה אנשים, ותשתמשו בזה גם, אוקיי? אם לדוגמה, אויב, חודר, נגיד, לצבא מסוים, נגיד לצהל. אויב, משתחל לצהל, מגיע לאט לאט עם השנים לתפקיד בכיר, חפר פרץ, סוכן כפול. בסוף הוא מגיע לתפקיד הבכיר, והוא יכול עכשיו להוריד פקודות למפקדים ולחיילים הזוטרים מלמעלה עד למטה, ולגרום לכל החיילים של צהל, לעשות דברים שיפגעו במערכת צהל, ובאזרחים של המדינה.
והם לא ישאלו שאלות, והם לא ישאלו שאלות,
והתפקיד שלהם הוא רק למלא פקודות, וכל חייל יודע פחות מהמפקד שמעליו, וכל מפקד יודע פחות מהמפקד שמעליו.
בדיוק.
וככה אתם יכולים להשתמש באנשים טובים, לעשות דברים רעים, בלי שהם אפילו ידעו. עכשיו תחשבו, זה נכון לגבי כל מערכת, זה נכון לגבי צבא, זה נכון לגבי פוליטיקה, כל מקום שאפשר להגיע אליו לקודקודים ללמעלה, או כל מקום שכבר האזור למעלה, הקודקודים כבר מושחת ומלוכלך, הוא סך הכל צריך לפתח מדיניות שהוא מוריד למטה, ואז ככה כל רופא, כל חייל, כל איש מקצוע, לא משנה באיזה תחום.
בדיוק, הם לא שואלים, הם פשוט עושים, הם ממלאים אחר הפקודות.
עושה את עבודתו, ממלא פקודות.
בדיוק, וככה זה עובד.
מספיק חכם לעשות את העבודה שלו, אבל גם מספיק תמים מלשאול שאלות לגבי התמונה הגדולה יותר. זה בדיוק המקום שהממסד רוצה בו את האנשים. מספיק חכם לעשות את העבודה, אבל מספיק תמים להטיל ספק שמשתמשים בו, שמנצלים אותו לעשות את העבודה שהם רוצים שהוא יעשה.
כן, אגב, הכנתי כל מיני קטעים מסרטים שהם באמת מראים את העניין הזה של המטריקס, כמו בסרט מטריקס ובסרט תאיד, The Island, כדאי לכם לראות אותו, זה ממש מראה לכם איזה שליטה.
עם דיקפריו, The Island?
לא, The Island זה עם סקארלט ג'ונסון, ולא זוכר את השם של השחקן השני, גם שחקן מצוין. גם מראים לך איך אנשים מתוכנתים מהרגע שהם נולדים, הם למעשה בכלל שיבוטים. סרט מצמרר, מטורף, הם גדלים באיזשהו מקום, שהם חושבים שזה העולם שלהם, אבל למעשה... בחוץ יש עולם, מספרים להם דברים, מקרינים להם דברים לתוך התת מודע שלהם, סרט מאוד מאוד חזק, The Island, ועוד סרט זה סיפורו של טרומן כמובן, שבן אדם ככה חי חיים שלמים בתוך אולפן טלוויזיה.
The Truman Show.
כן, בדיוק. אז אני לא נותנים לנו להראות לצערנו, נגיד זכויות יוצרים, אבל אולי אחר כך אנחנו נוכל להכניס את הסרטונים האלה.
כן, אנחנו נשים להם בכישורים למטה בדסקריפציה.
כן, אני חושב שכבר שמנו את זה בזה עצמו. בוא נדבר על עוד פצצה
וואה.
קחו נשימה, בוא נרגיע אותם קודם. קחו נשימה עמוקה. בדיוק.
יהיה לכם מעניין.
בוא נדבר על ה-MK אולטרה.
וואה. וואה, MK
אולטרה, MK אולטרה, עוד באמת משהו, מה שנקרא, מבית היוצר הדיסטופי הפסיכופתי של ה-CIA, זה מחקר סודי של ה-CIA, כן? נכון? שנות ה-50 של המאה ה-20. אתה רוצה להקריא?
שאני אקריא?
ניסויים בבני אדם.
רק שתדעו, מה שאני מקריא לכם עכשיו, זה רק מוויקיפדיה. אז כל מי שחושב שזו תיאוריה ושזה לא יתרחש באמת, אז... זה התרחש באמת, ואתם הולכים להיות בהלם. פרויקט MK אולטרה היה שם קוד למחקר סודי של ה-CIA, שנערך בניגוד לחוק וכלל ניסויים בבני אדם. המחקר החל באופן רשמי בשנות ה-50 של המאה ה-20, והנסיינים בו היו אזרחים אמריקאים וקנדים. חלק מהמדענים שהשתתפו בפרויקט היו מדענים נאצים, שקיבלו חסות מארצות הברית במסגרת מבצע פייפרקליפ. אנחנו נדבר גם על מבצע פייפרקליפ.
כן, איך אפשר שלא?
מתוך העדויות שפורסמו, אני אומר לכם בקצרה, חבר'ה, מתוך העדויות שפורסמו, עולה כי בפרויקט MK אולטרה נעשו ניסיונות להשפיע על מצבים נפשיים של הפרט, ולשנות את תפקוד המוח. בין השאר, באמצעות תרופות וכימיקלים אחרים,
LSD,
חסך חושי, בידוד, התעללות מילולית והתעללות מינית. הפרויקט הובא לראשונה לידיעת הציבור הרחב בשנת 1975, על ידי הקונגרס של ארצות הברית, דרך חקירות מטעם ועדת צ'רץ' ועל ידי ועדה נשיאותית הידועה בשם ועדת רוקפלר. מנהל ה-CIA באותה עת, ריצ'רד הלמס, פקד להשמיד את כל הקבצים של פרויקט MK אולטרה ב-1973. ועדת צ'רץ' ועדת רוקפלר הסתמכו על עדותם בשבועה של משתתפים ועל מספר קטן יחסית של מסמכים אשר שרדו. ב-1977 הותר לפרסום במסגרת חוק חופש המידע כ-20,000 מסמכים הנוגעים לפרויקט, דבר שהוביל לסדרת דיונים בסנאט של ארצות הברית. כן. אז זה ככה...
בעצם מה שהם עושים זה מה שנקרא הבחינה של שיטות של הפעלה, נכון? ושליטה על הנפש של הבן אדם.
נכון. אוקיי?
איך אנחנו יכולים לשלוט על בני אדם ו...
דרך אגב, MK אולטרה הוא טראומה-בייסט מיינד קונטרול. זאת אומרת, זו שליטה מוחית שמבוססת טראומה. צריך טראומה, צריך את האירוע הטראומטי, שדרכו משם נפתחות האפשרויות לשליטה, ואז הם שולטים בבני אדם. בגלל זה יש פה התעללות מינית, מילולית וכאלה.
כן, עכשיו בהתחלה הם התמקדו ב-LSD.
כן.
הם היו נותנים להם LSD בלי שהם בכלל ידעו, והיו שם כל מיני, אתה יודע, זה גם לעובדים של ה-CIA. ואגב, מי שממן את זה קרן רוקפלר, כמה...
מקסימים.
כן.
מקסימים,
כן,
נפלא.
כל מה שקשור לניסויים בבני אדם. קרן רוקפלר ורוטשיילד, ידידנו היקר. אז בעצם בהתחלה הם באמת התמקדו ב-LSD, ואתם רואים שבעצם הם התמודדו עם כל מיני אנשים, נגיד כל מיני, לקחו כל מיני פרוצות וחטפו אותם.
נכון, הם גם השתלטו על...
מתמודדי נפש, אנשי רחוב, הומלסים, אנשים שאף אחד לא יחפש אותם, על מנת ללמוד את ההשפעה של הסם, ובדרך כלל זה נעשה ללא הסכמתו של הנבדק, ללא ידיעתו, אפילו היו שמים להם את זה במשקה או whatever.
במוסדות של טיפול פסיכיאטרי וטיפול נפש, שם עשו את זה גם להרבה אנשים בלי להודיע להם.
בלי להודיע להם. גם כל מיני גברים שבגדו ותפסו אותם, נגיד, בכל מיני בתי בושת, אז הם בעצם היו לוקחים אותם לניסוי הזה, כי הגברים פחדו שזה יתפוצץ להם במשפחה, וזה, ואז הם היו מתנים להם את זה במה שנקרא, בוא נשתמש בכם לניסוי. אגב, ידוע שבאחד המקרים, אחד הנבדקים קיבלו LSD, קיבל LSD במשך 77 ימים ברצף. אתה יכול בכלל לדמיין מה עבר על המוח של המסכן הזה?
יש גם ניסוי שהשמיעו למישהו משהו 500,000 פעם, לא רק למישהו אחד, למלא אנשים, לסדרה של נבדקים. השמיעו להם מסר בזמן שהם במיטה עם סמים, 500,000 פעם, 500,000 פעם, מסר בלוף. תחשבו שרק לראות. בשביל לבדוק.
שזה מה שהם עושים גם היום ביוטיוב.
כן, היום אנשים נגיד, תחשבו שאנשים רואים טלוויזיה.
השירים שמשמיעים.
כן.
נגיד כשהם אומרים לך, נגיד הם אומרים משפט כמו I want to kill you, אבל הם אומרים את זה בשיר, אוקיי? או I want to die. בני נוער שומעים את זה, 5,000 פעם
הם אמרו
את זה בדיוק, ואז זה הופך להיות נורמה, וזאת הנדסה, הנדסת תודעה, חברים, מסוכנת ביותר, ואז אנחנו רואים בני נוער שמתאבדים, ובני נוער שבעצם לא יודעים את נפשם, פתאום חוטפים דיכאון, פתאום רוצים למות, פתאום חושבים, הסקס הפך להיות פרוץ, זה הכל בגלל אותה הנדסת תודעה, תראו איך ילדות היום מתלבשות, את האינסטגרם, הכל נהיה כל כך פרוץ, שזה פשוט מפחיד. עכשיו, היה גם איזשהו מקרה שנתנו עירוי לאיזה מישהו ב-MK אולטרה, שבעצם נתנו לו זרוע אחת, משהו חומר שמרדים, ולזרוע אחרת חומר מעורר. אתה יכול לדמיין כאילו את התחושה שזה עשה לבן אדם, כדי לראות למעשה איך הוא, אם ישאלו אותו שאלות, אם הוא יוכל לענות את האמת ורק את האמת. ואחר כך כמובן ניסו את זה על כל מיני אנשים שהם שבועי קרב וכאלה.
דרך אגב, אני ממליץ לכל מי שהנושא הזה מעניין אותו על פרויקט MK אולטרה, שוב, הדבר הזה קרה, הוא אמיתי, הוא מוצהר גם במיינסטרים לכל מי שחושב שזה קשה מדי בשביל להאמין, אז אל תאמינו, אבל
בדיוק,
זה קרה, תדעו
תחקרו,
שזה קרה.
תחקרו את זה בעצמכם.
יש את קייטי אובריין, שהיא כתבה ספר, היא ניצולה של פרויקט MK אולטרה, אני רק נזכר בדברים שקראתי בספר הזה, אתם חייבים לקרוא את הספר הזה, הוא נקרא Transformation, of America. Transformation of America, קייטי אובריין, תחפשו, היא כותבת את כל מה שהיא עברה, אתם תהיו בהלם. אתם כן. פשוט תהיו בהלם.
הם גם עשו ניסוי בהיפנוזה באנשים, בטח. איך אפשר להפנט? עכשיו, בואו נדבר שנייה רגע על היפנות, משום שהיפנות אנחנו חווים כל מי שרואה טלוויזיה למעשה, כל האנשים שרואים טלוויזיה למעשה, אני רוצה שתדעו שאחרי חצי שעה שאתם רואים את הטלוויזיה, המוח שלכם יורד לאיזשהו תדר, כמה 50,000 הרץ, משהו כזה, אני לא יודע, יש איזשהו, ואז אתם נכנסים ממש לסף היפנות, ואז כל דבר שמקרינים לכם בתודעה, פרסומות, אני רוצה המבורגר, אני רוצה זה, מרצדס הכי טוב, whatever.
אתם הרבה יותר רספטיביים בשלב
בדיוק.
הזה.
בדיוק. עכשיו יש גם צבעים שעובדים לכם על התודעה ואתם לא יודעים. נכון. אדום מוכר, יש פונטים מסוימים, יש מוזיקה שמהנדסת לכם את התודעה ואתם לא יודעים, ולכן הדבר החשוב ביותר בהתעוררות רוחנית ויציאה מהמטריקס זה להפסיק לצרוך את החדשות ואת הטלוויזיה ואת הפרסומות ואת כל דבר שמהנדס לכם את התודעה, אוקיי? אחד הדברים שהם עשו ב-MK אולטרה, בעניין של ההיפנוזה, זה הם בעצם לקחו איזושהי נבדקת, והם ביקשו ממנה, באחד מהניסויים, לנסות להעיר איזושהי נבדקת מאופנטת אחרת, ואמרו לה שאם היא לא תצליח להעיר אותה, היא צריכה להרוג אותה.
אני זוכר.
והיא באמת, היא באמת ניסתה להרוג אותה, אבל היו כדורי סרק. כן. אבל זה רק מראה לך
אתם
כמה...
אתם קולטים שניסו בעצם למצוא וללמוד ולחקור באמת, אני חייב שתבינו את זה, ניסו באמת להבין איך לגרום לאנשים לעשות דברים
כן.
שלא מסוגלים לעשות, שהמוסר
בדיוק.
שלהם לא נותן להם לעשות,
בדיוק.
ובדקו אם אפשר.
כן, ומה עם הסרט הזה של 1948?
כן, אה?
של המפלגה שעוקבים אחריך בכל מקום, הרי אנחנו
1984.
כבר... 1984, סליחה. כן. אנחנו כבר שם. אנחנו כבר שם, the big brother is everywhere.
ואת התשתית בינתיים נבנית, ובקרוב אתה לא רק תסתכל על הטלוויזיה, גם הטלוויזיה תסתכל עליך, יהיה מצלמה, מצלמות חכמות, כן, ויבדקו שאתה בבית, מתי שיש סגר, וכל מה שאתם רוצים, ישמרו עליכם טוב, טוב.
הכל שם, הכל שם. והטלפון שלך, לפעמים יש קטע נורא, זה קטע הזייתי, שאני חושבת מחשבה, לקס, אני חושבת מחשבה, ואז אני נכנס לפייסבוק, ואני רואה פרסומת על המחשבה שלי, ואני אומרת, what the fuck? הם גם נכנסים לי למחשבות? הרי לא אמרתי את זה. מלא אמרתי, אז יש מיקרופון בנייד. אוקיי. יש מיקרופון בנייד, נניח שאמרתי שאני מחפשת, אמרתי לחברה שאני מחפשת רכב, אז הגיוני שאני אמצא פרסומת. אבל לא אמרתי. זה במחשבה שלי. אז איך הפרסומת מופיעה? זה כבר מתחיל להיות קריפי.
אני אגיד לך מה, יש גם המון אלגוריתמים לומדים גם תוך כדי נושאים שאת מדברת עליהם, פוסטים שאת משתפת, אז גם דברים שאת לא מדברת עליהם, אם הם נגיד למדו כבר ממשתמשים אחרים, שבדרך כלל...
את הלך המחשבה.
את הלך המחשבה, בדיוק. בדיוק. דרך,
מה,
אני בהופעות,
מה מוביל למה?
גם אני בהופעות, אני בעצם אמור לחזות כל מיני דברים שאנשים עושים לפני שהם עושים אותם, אני אמור לכתוב דברים להתחייב עליהם לפני שהם קורים. ואז הדברים קורים.
זה וכולם... מדהים, זה איך אתה עושה את זה, זה מדהים.
תראה מתישהו. אז כאילו, ברגע שאתה לומד את הלך הרוח, אתה באמת גם יכול קצת לחזות, ואז באמת את מקבלת פרסומת למשהו שידעו שאת עומדת לחשוב עליו, איזה מטורף.
מטורף, מטורף. שליטה מוחית, מה שנקרא, ב-100% שלה. בוא נדבר על הפייפר קליפ. הפייפר קליפ המפורסם, מבצע מהדק נייר, שזה בעצם שמו של מבצע, שביצעו אנשי המשרד לשירותים אסטרטגיים של ממשלת ארצות הברית, כמובן, מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, כשלמעשה מטרת המבצע היה איתור, נכון? איתור וגיוס של מדענים בכירים נאצים, בגרמניה ובברית המועצות ובמדינות, כדי לשלב אותם במחקרים בארצות הברית בתקופת המלחמה הקרה, סליחה. הם כמובן תרמו למה שנקרא את כל הניסויים בבני אדם, נאסא למשל, נאסא, אני חושבת שזה בכלל נאצא, כן?
נאצא, כן, נכון, וורנר פון בראון, גם מדען נאצי בכיר, מדען טילים נאצי בכיר, הוא עומד מאחורי כל המשימות לירח.
כן, וגם ה-MK אולטרה, שזה גם כן פרי אדם של הנאצים, so called, נכון?
כן, זה קטע מטורף, אתם חייבים להבין שנייה מה אנחנו אומרים לכם. ארצות הברית גייסה מדענים, נאצים, פושעי מלחמה, שכבר נשפטו, שהיו בבתי משפט בנירנברג. אתם מבינים שנייה מה זה אומר? לקחו אותם רק בגלל שהם טובים במה שהם עושים, ורעים במוסר שלהם. לקחו אותם כי הם קודקודים ומבריקים, פשוט נתנו להם חסות. זה השם של פרויקט.
Why waste a good brain?
פרויקט פייפר קליפ זה זה. זה נקרא בעברית פרויקט מהדק נייר. תחפשו בגוגל פרויקט מבצע מהדק נייר.
עכשיו, מה שעוד יותר מעניין זה שבעצם מי שמממן את הניסויים בבני אדם, גם במלחמת העולם השנייה, זה לא אחר מאשר רוטשילד, שלמעשה אנחנו יושבים כאן על האדמה שלו, so called, לא שלו כבר היום אני מבינה. אבל זאת אומרת, איך יכול להיות מצב של דיסוננס כל כך גדול, דיסוננס קוגנטיבי אפילו, בין מצב שהוא מממן את המדינה הזאת, לבין זה שהוא מממן ניסויים ביהודים? עכשיו אני אלך איתך יותר רחוק ואני אגיד לך, דיברנו על תכנות התקרתי, על מדינת ישראל, מדינת ישראל היא המקום של תכנות התקרתי, למעשה 80% ממה שגדלנו עליו הוא בכלל לא אמת, כל הדמויות האלה שאנחנו גדלנו עליהם והרמנו את הדגל ואת התורן, גם הרצל בעצמו היה אנטי יהדות בכלל, הוא לא מלט בנו, אותה הדמות האירואית הזאת שלימדו אותנו להאמין ולסגוד לה, ויש קטע מצמרר חברים, ולכו תקראו את זה בעצמכם, שבעצם הוא אומר ביומן שלו שמדינת ישראל תהיה מדינת ניסוי בבני אדם, וינסו על בני האדם את כל מה שרוצים כדי שישתמשו בזה אחר כך בעולם. ראית את הקטע המצמרר הזה?
כן.
זאת אומרת, הרייך השלישי עבר לרייך הרביעי, זה לא הלך מפה לעולם, מעולם. היה פה כנראה איזשהו חוזה מלכתחילה.
אתם מבינים מה זה אומר? זה יכול מאוד להגיד שהניסיון השמדה הראשון של העם היהודי,
לא צלח.
הוא פשוט היה גל ראשון, וזה גל שני. אנחנו בעצם באים להגיד לכם, שאם עוקבים אחרי הכסף, עזבו אתכם, כשאנחנו אומרים משפחות, אתם לא יודעים על איזה משפחות, לא כולם יודעים על איזה משפחות אנחנו מדברים, אבל כולנו יכולים להסכים, שאם אנחנו עוקבים אחרי הכסף, follow the money, בסוף נגיע לכמה כיסים בודדים.
נכון.
כל החברות הגדולות קונות את החברות בת הקטנות, משתלטות עליהן, קונות סטארט-אפים וזה וזה וזה. בסופו של דבר יש כמה משפחות ששולטות בעולם. אנחנו צריכים להסביר לכם את הדבר הזה, כי הוא חשוב. הטרלול שאנחנו עוברים עכשיו, הפשע הזה שעושים עכשיו נגד האנושות, רוב הסיכויים שהוא מגיע מאותם אנשים, ושזה פשוט המשך. זה ניסיון שני, מתוחכם יותר, בלי גדרות תיל וכל מה שאתם מחפשים. אנשים חושבים ששואה, אנשים חושבים ששואה מתחילה מהסוף. אתם ישנים על האף. אנשים חושבים שהשואה מתחילה מהסוף, שואה לא מתחילה מהסוף. ואני ממליץ לכולם ללמוד את השלבים של פרופסור סטנטון, שהוא חקר את הסרט, הוא בנה ממש מודל, 10 שלבים לשואה, ואתם תקראו אותם עכשיו בתקופה הזאת, ברוח התקופה הזו, ואתם תראו שיש תהליכים זהים, ושהתבנית היא אותה תבנית.
אגב, מי שמימן את החיסון בשפעת הספרדית לפני 100 שנה, שזה גם אותו בית יוצר, אם אני לא טועה, אני רוצה ככה לדייק את זה, אבל אם אני לא טועה, זה הסבא של ביל גייטס, אוקיי? שביל גייטס כרגע יש לו פטנט על הקורונה, ועל החיסון של הקורונה, ו-whatever. זה אותו בית יוצר, זה אותה המגפה, זה אותו סגנון פעולה. אותו סגנון פעולה, אותם השלבים לתת את הבעיה, ואחר כך את הפתרון.
לגרום לאנשים להריב אחד עם השני, לחלק לשתי מעמדות, להגיד, הם מסכנים אותנו, בגלל אנשים כמוך,
ואתם מקשקשים את הפעולה האחזרית.
כן.
הם זורים מסך ערפל.
כן, כי ברגע שכשאתה גורם לאנשים לחשוב שהיהודים הם בעיה,
בדיוק.
אתה תגרום לאנשים טובים,
לעשות.
גרמנים, להתנהג אליהם כמו נאצים.
וזה כי, זה כי, הכוח כי, של הנדסת.
זה הכוח, טוב. אתה גורם, לה, אתה, גורם לה, אתה משכנע קבוצה של אנשים שהיא כולה שטופת מוח, לחשוב שקבוצה אחרת של אנשים, שלא לא, לא שטפו את המוח, לחשוב שהיא האויב של הקבוצה הזו.
ממש ככה. עכשיו אגב, השפעת הספרדית, בעצם מה שמבינים היום זה שהיה איזשהו, זה התחיל באיזשהו חיסון שהם פיתחו לסוסים, והוא עבר אחר כך לצבא ארצות הברית, מלחמת העולם הראשונה, עובר לצבא ארצות הברית, ובבית הכינו כבר את האנשים שהחיילים שעומדים לחזור, כנראה יחזרו עם מחלות שהם יביאו איתם מהמלחמה ומהזה ומהזה. בעצם מה שהיה זה נתנו עוד פעם ניסויים, ניסויים בבני אדם, בחיילים, כי חייל, הגוף שלו לא שייך לעצמו, הוא שייך למדינה. וזה מה שקורה גם עכשיו במדינת ישראל, חברים, ואם אנחנו לא נתעורר, הולך להיות פה פשוט אסון, זה כבר אסון בסדר גודל קולוסלי, הבת שלי לא מתחסנת והיא בצבא, אני הרמתי את המדינה על הדבר הזה, אני לא מוכנה, ויש המון המון חיילים שכרגע עומדים באמת בהתעללות שאין לתאר. אני רוצה רגע לחזור לשפעת, זה תוכנית אחרת, אנחנו עושה תוכנית אחרת על העניין הזה של חיילים, ומה שנקרא שליטה על הגוף שלהם, והפיכת הגוף שלהם לחלק מהניסוי הזה. אבל מה שקרה אז עם חיילים בשפעת הספרדית זה שהם חזרו הביתה לארצות הברית עם החיסון, החיסון עצמו כבר הביא את המחלה, ואז
הם התיימרו ל... כן, ואז
בדיוק, הם הפיצו אותו, ואז אמרו שפעת ספרדית, ואנשים מתו וזה וזה וזה, אותו דבר, אותו דבר, חיסון בעצמו מכיל את המחלה, וכמובן שהקורונה הייתה פה תמיד, אבל היא מהונדסת, אנחנו מבינים היום שזה נגיף מהונדס, זה נשק ביולוגי לכל עניין ודבר, וזאת מלחמת העולם השלישית, חברים, גוג ומגוג, זה מה שאנחנו כל הזמן בעצם
מלחמה חשבנו. מלחמה שונה לגמרי מכל מה שאתם מכירים מהמושג מלחמה, זו מלחמה פסיכולוגית, ולכן אנחנו צריכים לחפש סימנים אחרים, ולא לחפש דברים כמו מקלחות גז. אנחנו חייבים לשנות בדיוק. שנייה את, את המפה ולחפש את הדברים הנכונים.
בדיוק. עכשיו, אני רוצה רגע באמת לתת לאנשים גם איזושהי תקווה. אחרי כל הדבר הזה, it's a mind blowing. וזה, מה זה בעצם אומר להתעורר, או נקרא לזה to be unplugged, כאילו מהמטריקס? מה זה חוויית ההתעוררות, ה-awakening, ה-spiritual awakening הזאת שאנחנו כולנו בעצם מדברים עליה? מה זה אומר להיות אדם ער? מה זה הערים שאנחנו מדברים עליהם? למעשה, התעוררות, אני חוויתי את ההתעוררות הרוחנית שלי אי שם בפורטוגל, למרגלות האוקיינוס האטלנטי לפני בערך 10 שנים, באיזשהו סשן שמני. אז הייתי דיפלומטית בשגרירות ישראל בליסבון, והייתי גם אמנית, אבל יצאתי לאיזשהו מסע רוחני ככה, והתעוררתי, ובמשך ב10 שנים האחרונות, כל מה שאני עושה זה רק חוקרת תודעה ומטפלת בבני אדם, עזבתי את כל מה שעשיתי עד אותו רגע, וזה מה שאני עושה. זאת אומרת, אני חוקרת נסתר, וחוקרת תודעה ומטפלת באנשים בשיטה שפיתחתי. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שברמת האלוהות, אוקיי? ברמת הרוחניות, גם אם עכשיו אנחנו חווים חושך לצורך העניין, אז אני רוצה להגיד לכם שגם בחושך יש אור אלוהי שעדיין לא התגלה. זאת אומרת, החושך הוא אור אלוהי, אבל אנחנו עדיין לא רואים אותו, משום שאנחנו עדיין תחת אותו מסך הרפל. אין שחקן אחד פה בבריאה הזאת, שהבורא לא שם אותו בכוונה מראש. זאת אומרת, גם אם הוא משחק את כוחות האופל, גם אם הוא כוחות החושך, גם אם הוא אמור לעשות את התפקיד של הרע, זה הכל מכוון, זה הכל כי בורא עולם רוצה שהדבר הזה יקרה. מבחינתי, העולם הנוכחי שלנו זה ממש מגדל בבל שקורס. ממש בימים האלו אנחנו מרגישים את קריסת מגדל בבל לתוך עצמו. כל עולם השקר, אלמה דשקרה, פשוט כל עולם החומר הזה והשקרים האלה והפרסומות, הכל פשוט קורס לתוך
יקרוס.
עצמו.
בדיוק. זה מתחיל לקרוס.
בדיוק. זה כמו הקטע הזה במטריקס הסמית הזה, נכון, הוא בא לאורקל, והוא בא להרוג אותה, נכון, הוא בולע אותה, והיא אור, נכון? אז הוא חושב שאם הוא יבלע את האור, יהיה לו יותר כוח, וזה לא מהווה איום. אבל מה קורה בסוף הסרט? שיש איזשהו קטע שהוא עומד מול ניאו, ואז הוא אומר איזה משפט, והוא פתאום תופס את עצמו ואומר, רגע, I didn't say that, זה לא משפט שלי, ואז אנחנו מבינים שהאורקל, האור, עובד בתוכו. זאת אומרת, האור פועל בתוך החושך, גם כשהחושך לא יודע. ואז הוא מתנפץ, בדיוק, הוא מתנפץ ומתפוצץ, היא בעצם פועלת דרכו, וזה שיעור מאוד מאוד גדול על חושך ואור, ואור מתחפש לחושך, וחושך מתחפש לאור. דבר אחד נוסף בעניין של הרוחניות, ובחרתם בחיים. בחירה בחיים זה ציווי מהתורה. בורא עולם רוצה שתתעוררו, משום שכשאתם נמצאים תחת הזרועות של המטריקס, אתם נמצאים בלעת החרב המתהפכת, שזה בעצם הקרובים ששומרים על עץ החיים, שזה אומר שאדם כל הזמן כלו, הוא עבד למעשה, בין תשוקה, הוא משתוקק לדברים חיצוניים, לבין תחייה וגאווה. אז הוא כל הזמן, זה כמו הגזר והחמור, שהוא הולך והוא לא מצליח,
והוא כאילו... רואה את הגזר כי הוא רוצה להגיע אליו.
אז זה לאו החרב המתהפכת, אתם כל הזמן כלואים בין דברים שאתם משתוקקים עליהם חיצוניים, מה שנקרא עץ הדעת מבחוץ.
ויש מאיפה לתפוס אתכם.
בדיוק,
ככה.
ואתם חווים גם את האכזבה, כי אתם, גם אם אתם נהנים מזה, זה הנאה רגעית, זה לא העושר האמיתי. לעומת זאת, עץ החיים זה פנימה, ובורא עולם רוצה שתלמדו כשאתם מתעוררים להיכנס פנימה, להתנתק מהמטריקס, להבין שהסמכות היא פנימית. זה תהליך ההתעוררות, זה לשאול שאלות, זה לשים סימן שאלה אחד גדול על החיים שלי, על מי שאני, על הסיפור שאני מספר לעצמי ועל הסיפור שאני חי בו. זה תהליך שבו אתם מבינים שהבריאה זה לא מה שרואים בעיניים, אלא דווקא מה שנסתר מהעין. זה תהליך שבו אתם מבינים שאתם נעים במסלול של הכשרה רוחנית, והמטרה שלכם זה לחיות באותו איזון והרמוניה. ואהבת לרעך כמוך, זה לא סתם, זאת אמת אקסיומטית, אוקיי? וזה העניין של העולם הזה, להתעורר ולחקור מה האמת, מה אשליה, מה האמת, מה השקר, זה מאוד מתעתע, מאוד מבלבל, אבל הסמכות היא פנימית.
זה גם כל הכיף אבל, שאנחנו צריכים לגלות את הדברים האלה, אנחנו צריכים כל הזמן למלא את המוח שלנו, וללמוד עוד דברים, וללמוד להסתכל על דברים מאוד פרספקטיבות, שנקבל כאילו השקפה כמה שיותר צלולה. זה ממש כיף, זה ממש חשוב.
מתי התעוררת?
זה היה תהליך, התעוררתי לפני 10 שנים בערך, 11, משהו כזה.
פחות או יותר בגל שלי.
כן.
אני רגע פורטוגל, ואתה פה? התעוררת פה?
התעוררתי פה, כן. התעוררתי פה, ואני ממשיך להתעורר כל הזמן, מגלה עוד.
כן, כן. אז עכשיו יש את הגל של המתעוררים השניים לדעתי.
שגם הכרנו, איזה כיף שהכרנו, איזה כיף שיש את השידור הזה, נכון? זה ממש לא מובן מאליו, שיש פה את We Act, ושכל האנשים האלה, דרך אגב, זו תקופה מדהימה, באמת, אנשים, תפסיקו לפחד להביע את הדעה שלכם. אני יודע שזה קשה, אבל תתחילו להביע קצת, ותתחילו להקיף את עצמכם קצת בעוד אנשים שפויים, ואני מבטיח לכם שהמעגל הזה יגדל. כי עכשיו כבר אנשים כבר מתחילים להבין שזה טרללה.
כל מסרבי החיסון השלישי הצטרפו.
כן, כל אנשים שלא רוצים להמשיך את השלישי. מה, עכשיו נגיד יצאו 6 מנות, ומי שלא עושה את השביעית, הוא לא מחוסן. נו, באמת, ככה אתם רוצים שיתייחסו אליכם, שכל שני וחמישי יחליטו אם אתם, תקשיבו, חבר'ה.
התו הירוק.
תפסיקו לפחד להגיד את הדעה שלכם. תתחילו להביע את עצמכם. אין לכם מה לחשוש. תפסיקו לפחד. זה סתם משתק אתכם. פחד הוא סתם משתק. אני יודע שזה קל יותר להגיד מאשר לבצע, אבל ברגע שאתם עושים כל פעם קצת, וברגע שאתם מעירים עוד בן אדם ומדברים קצת עם עוד בן אדם, לא, אתם לא יכולים ללכת לכל המרובעים עכשיו, אתם יכולים גם לדבר עם אלה שכן יכולים, ששוקלים, שסקפטים.
יש הרבה יותר רצפטיביות עכשיו.
בדיוק, יש אנשים שיגידו לכם... יגידו לכם, תשמע, אני מוכן לשקול את ה... יופי, תדברו עם החבר'ה האלה, זה אנשים שעדיין נשאר להם מוח.
בדיוק. ומה שחשוב לי שתבינו זה שבאמת הנחש למעשה אף פעם לא פס מהעולם הזה. העולם הזה הוא התפוח. הוא התפוח המורעל.
יפה.
ממש ככה. יפה. הוא התפוח המורעל שאכלה אותו כביכול חווה. אדם וחווה נמצא בכל אחד מאיתנו. ואגב, גם הנחש. הנחש נמצא בכל אחד מאיתנו, ואני חושבת שסמכות פנימית זה היכולת שלך להתקדש, זה היכולת שלך להתחבר לבורא עולם, להתחבר לעץ החיים שנמצא פה פנימה, למידעים הפנימיים, לסמכות הפנימית ולאלוהות הזאת, ואז אתם למעשה לא נותנים סמכות לנחש הפנימי שלכם, שכל הזמן תעתע ומפתה אתכם. ואם אני חושבת ככה באמת ברמה של הרוחניות, של איך המלחמת העולם השלישית הזאת, so called, גוג ומגוג, אמורה למעשה לשקף לי ברמת הכלל האינדיבידואל, לפרט, אז אני באמת חושבת שזאת מלחמה של מלאכים ושדים, לא רק ברמת העולם, אלא ברמת כל אדם פנימה. Mm-hmm. כי אני רואה עכשיו אנשים שעוברים, וואו, איזה משברי חיים, איזה דברים, איזה הזדקחויות מגיעים אליי לקליניקה ועוברים דברים מטורפים, כל אחד והמשבר שלו, משום שאנחנו באחישנה ואין זמן, זה ממש מלחמת השדים והמלאכים שלנו, כדי להזדכך, כדי להגיע לגאולה, וחיטטו חרבותם, חרבותם לעתים, זה בדיוק זה, זה ממש אחרית הימים, וזה ה-last chance, זה הפעמון הזה שאומר לכם דקה לפני הטיסה, the last call, לפני שאתם עולים על הטיסה הזאת.
כן, תקשיבי, אנשים, אתם צריכים להיות, תהיו, כמו שאמרה מקודם, אתם, יש לכם את התפקיד שלכם, כל בן אדם, אני יודע שעכשיו אני מסתכל אליכם, ואתם רואים אותי, ואתם חושבים על הרגע הזה. וזה הרגע, חברים, זה רגע, והרגע הזה הוא הרגע שלכם. אתם יכולים, ברגע שתרצו, אם אתם רוצים עכשיו, אז זה הרגע הזה.
אתה כבר מאפנט אותם עם העיניים
שלך. אני מנסה להסתכל עליהם בעיניים, שהם יבינו, אנחנו עכשיו כאן אמיתיים, אתם אמיתיים, תהיו הבני אדם שאתם רוצים להיות. אל תחזיקו את עצמכם יותר. אתם תמצאו את האנשים הנכונים לאט לאט, אבל תאותתו קצת לאחרים, תעזרו לעוד אנשים סביבכם לראות שהתעוררתם. או שאתם בדרך להתעורר, או שאתם מטילים ספק. תעשו את זה, זה יצא מזה רק טוב, באמת, אני יודע שזה נשמע.
שימו סימן שאלה אחד גדול על המציאות. תתחילו לשאול שאלות, תתחילו לחקור את ההיסטוריה באמת, ולא מה שסיפרו לכם. זה מה שחשוב. בואו נסיים ככה באיזה, בואו ניתן להם איזה משהו ככה להירגע איתו, בתוך כל הקלחת הזאת שאנחנו נמצאים. אז בואו קחו איתנו ככה נשימה עמוקה, לא משנה איפה אתם נמצאים, לא משנה אם אתם עכשיו בדרך לאנשהו או בבית, קחו ככה באמת איתנו נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. בדיוק.
תעשו את זה.
תרפו את החזה, את הכתפיים. אם אתם יכולים ככה תעצמו את העיניים ותקבלו איזושהי תמונה מנטלית בדמיון שלכם, של המקום הכי יפה, הכי יפה שאתם יכולים ever לדמיין. ורגע אחד תרשו לעצמכם לשהות בו, מבלי לרצות לעשות משהו, מבלי לרצות לדעת, מבלי לרצות לפענח, מבלי לרצות לעשות, מבלי תשוקה, להשתוקק לעשות משהו, פשוט רק להיות. Just be. Just be. לקחו עוד ככה נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. וככה תוציאו את האוויר. ועוד נשימה עמוקה. ותוציאו את האוויר. יכולים לפקוח את העיניים. אנחנו רוצים להודות לכם.
איזה נפלא, איזה כיף.
ממש, שמחתי לארח אותך.
אנחנו נעשה את זה עוד.
נעשה את זה עוד. היה לי ממש כיף, והיה לי כיף שהצטרפתם אלינו לשידור את זה, אז מאחלים לכם רק טוב.
מאחלים לכם המון המון טוב, ואני מאחל לכם שתישארו אופטימיים. בבקשה מכם, אני יודע שחלק מכם עוברים הרבה דברים ביחד, והם מוצפים בהמון דברים שבאים אליהם מפה ומשם. בבקשה, תהיו ברגע הזה, תתעסקו עם הדברים האלה אחר כך, אל תסבלו, תהיו ברגע הזה, תהיו רגועים, ואני מבטיח לכם שלאט לאט כולנו נתעורר ויהיה בסדר.
אז חיבוק גדול מאיתנו, והמון המון המון אהבה. ביי ביי.